ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום וברכה. קודם כל, לא שאנחנו חייבים על חשבון שבוע שעבר, אבל סתם יצאנו בשבוע שעבר מהשיעור. כל כך נהניתי, הסתלפנו פה על הרוף למת, עוד אחרי השיעור ניגשו לאנשים. חשבתי לעצמי פרק שכל כך, מציג אצלנו, אנחנו מכירים לומר אותו, ופתאום מתיישבים באיזו חבורה, מתיישבים בחבורה ולומדים אותו, ופתאום עולים עוד דימקים ועוד פשטים ועוד עניינים, וזה מחמם את הלב עד כמה, עד כמה דברי חז"ל, כמובן שפה אנחנו מדברים על שירי דוד הרבה, עד כמה הדברים האלה מקבלים ממש עילוי ושיתוף ותועלת, וממש יישר כוח. שבוע הבא בשעה הזאת נהיה בערב ראש השנה, אז חשבתי שכפרק נוסף התלבטתי בין מה שאנחנו אומרים בתפילת ערבית, דוד מזמור להשם הארץ ומלואה, מה שאצל אחינו הספרדים נקרא פרק הפרנסה, מוכרים אותו בעשרות אלפי שקלים בבתי כנסת.
מה זה בעצם
פרנסה? מה?
כשמי שקונה את זה, אז זה בעצם
פרנסה. זה פרנסה
בכנסת. זה פירוש של אשכנזים למנהג של ספרדים. ואני מוכרח לומר שזה כיף לערבים. כשהרב יהודה היה חולה והיה ברית לבית שלו בשערי צדק, אז הלכנו איזה חבורה, לא יודע אם מישהו מפה יש לו, אז הלכנו שבת בבוקר להתפלל. אני לא מתפלל הרבה פעמים בבית כנסת ספרדים, אבל מה זה נהניתי? לפני שמתחילה קריאת התורה, עוצרים את העסק, פותחים את הבורסה. עכשיו, אמרתי למה תשארתי, תגיד, איפה שאני קריא שלך? אני מתפלל לך. 1,500 שקל, סוגרים. ניקיון בית הכנסת, מסגן, תחזוקה, קידש אחרי התפילה, כל מה שצריך, סוגרים בשלוש דקות. פעם ראשונה בחיים שלי, זה אחד קנה לי עלייה ב-200 שקלים. הרב הגיע לפה, יאללה, עלייה, יעמוד וזה וזה. הכל זורם, הכל מתקתק, אני מקווה שהם משלמים גם את מה שהם אומרים. אבל זה הולך טוב. אז בקיצור, אבל בכל אופן חשבתי שהמזמור של... כל אחד יודע אלף. כל אחד יודע שזה אחד הרגעים המרגשים ביותר בתפילה. ואני מבקש, בזמן שיש לנו, לכן פתחתי בדברי השם את השיעור בשבוע שעבר, כי אותי זה עוד הביא אחרי זה להרבה מחשבות, הרבה מחשבות כאילו על הפרק הזה, כאילו פרק שנגמרנו שם פתאום פלוני מהירה, אלמוני מהירה, זה אומר, פתאום הדברים האלה מקבלים איזושהי צורה. אני ממשיך כמובן בניסיון לעבוד עם הפרקים האלה בצורה הגרפית, ותכף תראו את המשמעות שיש לזה פה. אז רק בואו נקרא את הפרק. למצח עם מקורח מזמור, כל העמים תיקו חף, הרימו לאלוקים בכל רינה, כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ, ידבר עמים תחתינו, ולומים תחת רגלינו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. זמרו אלוקים זמרו, זמרו למלכנו זמרו. כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו מסכים. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישר על כיסא קודשו. נדיבי עמים נאספו, עם אלוקי אברהם. כי לאלוקים מגיני ארץ מאוד נעלה. כמה פרטים, כמה עניינים, שטיפ טיפה יעפסו אותנו, מסתבים לעניין של הפרק. קודם כל, בעזרת השם, לא יודע, אני שומע שרוחות מלחמה מתרגשות בעולם, והתחלתי לחשוב מה אנחנו עושים, אנחנו נכנסים לראש השנה במצב כזה, מה עושים מרחב מוגן, 280 נשים בעזרת נשים, איך יורדים למרחב מוגן, מה יהיה, איך יהיה. מסתובב, בעזרת השם יהיה בסדר, אבל יש לנו פה סיפור עם מסכות, עם חוצניקים, אנחנו כאילו התחילו לספסר בזה, רחמנא ליצלן, התחילו לספסר במסכות. זאת אומרת, למכור וזה, כל מיני דברים שפתאום לא חשבתי בכלל ש... אבל חשבתי מה המשמעות שאמרנו בשנה שעברה בנתני תוקף, ועל המדינות בוא יאמר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שנה שלמה, ופתאום בשבוע האחרון של השנה, ועל המדינות בוא יאמר, איזה לזה ואיזה לזה, פתאום כל העולם כולו גועש ומי יודע מה יהיה. סייעתא דשמיא. הפרק הזה כתב הארי לומר אותו 7 פעמים לפני תקיעת שופר. ובנושא של השבע אני רוצה להראות לכם כמה דברים. אני זוכר אחת החוויות המרשימות עליי כבחור צעיר, אולי כאברך, באברך בתחילת דרכו, שבמשך 30 שנה אולי הרב אדם לימד תמיד את הדברים של לפני תקיעות, ואני זוכר שבמוסף אחד בראש השונה הוא ניגש אליי, זאת אומרת כבר בסוף חזרת השעץ, אבל אי אפשר לדבר, ופתח לי את המחזור ולנצח לי מכוח מזמור, והתחיל להראות לי ולספור עם האצבעות, ולהראות לי עוד משהו שהוא לא אמר בשיחה שמופיע שבע פעמים. עכשיו ככה, אני לא אטיל עליכם את המשימה, אבל תאמינו לי, יש בפרק הזה 77 מילים. 77 מילים. עכשיו, יש בפרק הזה, תסתכלו בריבועים השחורים המודגשים. זה הכל עניינים, אתם פה מנגנים גדולים, אני לא בקיא בעניין הזה. תיק וחף זה מוזיקה, כל רינה זה מוזיקה, סלע זה בוודאי היה איזושהי משמעות מוזיקלית במקדש, תרועה, שופר, זמרו, משכיל. זאת אומרת, משכיל וסלע זה ביטויים של כלי מגינה שהיו במקדש. זאת אומרת, יש בפרק הזה 77 תיבות, יש בו אזכור של שבע פעמים של קולות מגינה. המילה אלוקים, אם אני מנתק לרגע את פסוק י' עם אלוקי אברהם, שזה לא ביטוי כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא ביטוי אנושי, אז גם זה מודגש ברקע אפור. שימו לב, בפסוק ב' הריעו לאלוקים בכל רינה, בפסוק ו' עלה אלוקים בתרועה פעם שנייה, בפסוק ז' זמרו אלוקים שלוש, בפסוק ח' כי מלך כל הארץ אלוקים ארבע, מלך אלוקים על גויים, אלוקים ישר על כיסא קודשו, שיש כיל האלוקים מגיעים מארץ מאוד נעלה. נכון שגם שם השם מופיע, אני אתעכב על הדבר הזה, אבל כל אחד מבין שזה משהו מיוחד. שבע פעמים אלוקים, שבע פעמים כלים מוזיקליים, 77 תיבות בכל הפרק הזה. בא הארי ואומר, אני קורא מתוך ספר שנקרא כתר שם טוב. זה ספר שנכתב לכבוד משה מונטיפיורי ואשתו, אני לא זוכר כרגע את השם של אשתו, בעלי תחנת הרוח המפורסמת. כתב אותו יהודי ספרדי חשוב מאוד ששמו היה רבי שם טוב געגים, ג' א' ג' א' י' נ' סופי. הוא חי בלונדון והוא כתב ספר שמרכז את כל מנהגי הספרדים. עשרות בשנים, הגזמתי, 20 שנה, היה לי מכרך ג' עד כרך ועד, כידוע לכם שאני מאוד אוהב את כל נושא המנהגים וכו' וכו' וכו', וכרכים א' ב' היו חסרים. אי אפשר היה להשיג אותם. הסתבר שהרב עובדיה לא הרשה להדפיס את זה, כי כתובים שם כל מיני מנהגים משונים גם של אחינו הספרדים, ואז יש שם הערה של המערכת, הספר הודפס אחרי הרבה הרבה מאוד שנים שהוא היה חסר, ואני אומר זה מנהגי אמסטר, בעיקר מנהגי הספרדים עם המון מקורות, זה מה שמעניין, ויש שם הערה, לא יודע אם זה מופיע בשם הרב עובדיה, זה ודאי שהוא גרם לעניין הזה, שנא להתייחס לכל מה שמופיע בספר כמנהגים או כרעיונות, לא להתייחס לזה הלכה למעשה. ואז זכיתי להשלים את הסט שיש לי גם את כרך א' ב' שהוא משהו בגודל של 400 עמודים, כל מיני מנהגים יש שם. אז הוא כותב בכרך של ראש השנה, הוא כותב בכרך של ראש השנה כך, וחוזרים שבע פעמים, מזמור כל העמים תיק וחף, והתוקע מנגן בכל הפסוקים עלה אלוקים בתרועה, ואחרי זה מברך על השופר שהחיינו וכו' וכו'. כתוב בערוך השולחן, והמנהג יאמר מזמור כל העמים תיקו חף שבע פעמים לפני התקיעות. וכתוב במטה אפרים, שאמרנו שזה הספר המרכזי של מנהגי האשכנזים לימים נוראים, המשנה ברורה מביא אותו עשרות פעמים. אחר שגומר החכם דברי הכיבושים, מה שנקרא אצלנו שיחה לפני תקיעות, אומרים כל הציבור יחד כפתיל ממזיים בתהילים למנצח כל הערים תיקוחת שבע פעמים ואחר כך מתפלל וכולי. אדנו מביא בימים נוראים שבע פעמים שאומרים מזמור זה כנגד שבעה רכיבים שברא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, רוצים פה עם התקיעת שופר להגיע עד כיסא הכבוד, רוצים לפרוץ את הכל, אומרים שבע פעמים. לפני כמה שנים, שמעתי על מנהג בישיבת עותניאל, מה עושים כשראש השנה חל בשבת? לא אומרים. זאת אומרת, אשר ישבה ביתך, זאת אומרת, יקום פורקן, אשרי, יהללו, מחזירים את הספר, מתחילים מוסיף. אמר לי מישהו שבישיבת עותניאל, גם כשראש השנה חל בשבת ולא תוקעים בשפרה, אומרים לנצר לי לקוח מזמור. אמרתי, הרפורמים האלה, איפה הם כבר הגיעו? פגשתי את אהובי בלדידי הרב להם, ואני אומר לו, סיפרתי לכם פעם איך הכרתי אותו? סתם, אנחנו הסדרניקים, שנכיר את הסיפור. אנחנו מגיעים בחורף תפשין למד ח' מגיעים לסיני, עוד לפני הסכמי השלום, מגיעים לסיני לגדוד 9, גדוד 9 יושב ליד חשיבה, אנחנו צמטניקים, הערב הראשון שאנחנו מגיעים לגדוד, רצים עם קיטבק א' וקיטבק ב', קיטבק ב', ב', להכיר את הגדוד, אנחנו בהלם, חורף, יצאנו ב-9 בבוקר מצטדיון יד אליהו, הגענו לסיני ב-6 בערב, זה היה יום של נסיעות, ואנחנו בכלל לא יודעים מהחיים שלנו איפה אנחנו. מי נגד מי, מה נגד מה, משהו, עולם. יש כאלה, הרב שישה היה איתי, היינו ממש, הוא היה צוות אחד א', אני אחד ב', בקיצור, הוא מצד קרן בים ואני מצד ישיבת הכותל, שולחים אותנו בתי שבערב להתפלל ערבית. בסדר, הולכים לבית הכנסת של הגדוד להתפלל ערבית, 5 שעות ראשונות שאנחנו בגדוד. אני נכנס לבית הכנסת, אני רואה ערימת ספרים מכוסה בניילון שחור של חיל קשר. אתם יודעים, ניילון עבה כזה. ניילון עבה, סיפרתי את הסיפור הזה כבר פעם. בקיצור, הסקרנות הטבעית שלי לספרים, אני מזיז את הניילון ואני מסתכל מה היה שם. חידושי הריטב"א, מסכת עירובין. תוספות רבינו פרץ, מסכת עירובין. זה, אמרתי, פה גדוד 9, באמצע המדבר, מי לומד עירובין בעיון? והספרים פתוחים בניילון של חיל קשר מחסה. אז זה מי? כדגם של בני שם, זאת אומרת, הספרים פתוחים ומחוסים, כאילו, הספר עומד ככה, עליו עוד אחד, 3-4 ספרים ומחוסים. אז אני פותח, ראה מה כהן הר עציון. טוב, לא יודע אם זה רימה קורה מהריציון. אנחנו משיבת הכותל. קיצור, לא חלפו יומיים שלושה, מסתבר שבפלוגה לידינו יש ממן מעל הציון בשם רימה קורה. ושתבינו מה המשמעות של העניין. יהודי שתוך כדי זה שהוא ממן של צמטניקים או זה, לומד אין רובים בעיון. ומשם כבר נהיינו חברים, ברוך הוא וברוך שמו. אז אני אומר לו, תגידי, ראי, משתגעת, מה אתם עושים? מה אתם אומרים על הצמרים כל המזמור? הוא אומר לי, לא אנחנו השתדענו. יש לך בספר מנהגי קהילת קודש של רבי אליהו מני, שהיה רב של חברון? אמרתי, תשמע, לא יאומן כי יסופר, במקרה יש לי את זה בבית. אז הוא אומר לי, תפתח שם. ואני פותח שם, רבי אליהו מני, מנהגי קהילת קודש חברון, עמוד למד ג', כותב כך, קודם התקיעות, בין יום ראשון ובין ביום השני, דורשים כמו חצי שעה. טוב שזה לא נוהגים לך בשבת הכותל. דורשים כמו חצי שעה, ואפילו חל בשבת קודש, ואומרים קדיש על הדרשה. וביום א' אם חל בשבת קודש, אומרים פסוק, אומרים פרשת העקדה, הוא פסוק ושחק אותו, ריבונו של עולם. ומזמור ממזיים פעם אחת. מזה למדתי, לא מצאתי, לא שמעתי, אינה ראיה. תמיד צריך ללמוד. תמיד צריך לשמוע, אז כותב רבי אליהו מני, זה נקרא הספר, נקרא בית יעקב ספרונדה, שגם כשראש השנה חל בשבת, בחברון היו אומרים פעם אחת למצב למלא כובד המזבור. אמרתי לו, הרב מני, שימחת אותי, אין לך איזה מושג. אין לך מושג את כמה שימחת אותי בעניין הזה. אז זה הרעיון וזה העניין, ועכשיו כל אחד יודע שהמספר 7, זה מקובלים, זה תיקונים, זה עניינים, אומרים את הפרק הזה, כן.
אז יש קשר בין המזמור לבין התקיעת שופר, כאילו שצריך להגיד
אותו? תן לי להעביר שיעור, אני יודעי, אני כבר 3 ימים מתכונן פה שישבו לי פה 20 זה, ואנחנו, יהיה לנו פה ריתחא דאורייתא, בוודאי שיש קשר, מה זאת אומרת? על זה השיעור, מה הקשר? עכשיו, היחיד שמעיר נגד הדבר הזה, יש ספר שכתב תלמידו של הגר"א, שנקרא מעשה רב, ובו הוא סיכם את כל מנהגי הגר"א, הגר"א לא מכניס שום דבר שלא מופיע בגמרא. אז כך כתוב במעשה רב, בסימן רי שבב, אין אומרים שום מזמור קודם תקיעת שופר, ולא היהי רצון הנתפס במחזורים, ולא וכן הם אומרים בי"ג מידות בהוצאת ספר תורה, וכולי וכולי מתנגד, אבל הגר"א זה לשיטתו. זה לא כל מיני דברים שלא מופיעים בגמרא, לא אומרים את העניין הזה. עכשיו, בואו נתבונן בדף שלפניכם, במבנה המרכזי של הפרק, ונתחיל לתת תשובה למה שנאמר פה. בניגוד הפעמים הקודמות, הצעתי לפניכם לחלק את הפרק לשלושה חלקים. קודם כל יש הכותרת, שאנחנו נצטרך להתייחס אליה, למנצח מבני קורח מזמור. זאת אומרת, להיפגש עם בני קורח בראש השנה, זה מעניין. עכשיו, כדי שיהיה מושג למה שאנחנו, מדברים פה, אז אני רוצה לתת לכם קצת, קצת מידע. מה זאת אומרת קצת מידע? הכותרת למנצח, כמה פרקים יש בתהילים?
150.
ב-55 פרקים בתהילים, הכותרת שלהם היא למנצח. זאת אומרת, שליש פלוס. תעשו אתם את החישוב, כמה זה 55 מתוך 150, מבחינתי זה שליש פלוס. המילה מזמור נמצאת בתחילת 57 מזמורים בתהילים. 55-57, ופה למנצח לבני קורח מזמור. יש לנו את השילוב של העניין הזה. עכשיו, המיוחד במילה מזמור, שחוץ מאשר בתהילים היא לא נמצאת בשום מקום במקרא. רק בתהילים, 57 פעמים. לא נזכירה במקרא בשום מקום. אין בכלל את המילה הזאת. זה בוודאי, וזה אחד הסודות הגדולים, תארו לכם שמישהו היה מוכר היום דיסק של שירת הלוויים במקדש. כמה היו קונים את זה? מה היו עושים עם זה? אין לנו מושג, אבל למשל סלע, יכול להיות שזה איזה מצילתיים כאלה, שהיו עושים איזה בום, משהו, היה קורה. או כל מיני מסכים, כל מיני ביטויים שהפרשנים מאוד מתלבטים מהם, כי אף אחד לא יודע מה היה, לא נשארה לנו קלטת של מה שהופיע בעניין הזה.
אז זה היום את התו השמיני.
מה זה?
את התו השמיני, כאילו, עוד לתו שלנו, היום בדור שלנו,
כן, בסדר, זה גם קשור לכינור של המקדש היה בעל עשרה נימים ומה היה...
לא, הסלע זה תמיד, אבל זה לא פנימי.
מה זה?
זה הסלע.
כן. בתהילים היא ביטוי לניגון. היא ביטוי לאיזה משמעות של כלי. זה בוודאי. עכשיו, בני קורח, כמובן שהכוונה היא לצאצאי קורח שלא מתו במדבר. כמו שהתורה אומרת לנו, ובני קורח לא מתו. ומימי דוד הם היו משוררים, יכול להיות שהם חיברו את המזמור, יכול להיות שהם חיברו את הניגון, ולא ברור לנו, אני אומר פה דברים שהם לא ברורים, כי כך לומדים את העניין הזה, במאה, מתוך 150 מזמורי תהילים, במאה, מופיע שם של אדם, לעולם אמהות למת, למנצח לבני קורח, לא למנצח בני קורח, אלא מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אין דבר כזה שיזכירו בתהילים שם של אדם בלי האות למד לפניו. במאה פרקים בתהילים. שימו לב, מזמור למנצח 55, מזמור 57, מאה פרקים בתהילים עם כותרת אישי. מזמור לדוד וברוכו מפני אבשלום בנו. תמיד עם האות למד, אות השיוך, זה שייך אליו וכו'. והברייתא בבבא בתרא מדברת על שלושה בני קורח, אסיר, אלקנה ואבי אסף, ויכול להיות שזה שייך אליהם, העניין הזה הוא שייך בדווקא אליהם. כמובן שהכותרת הזאת הסעירה מלשון סערה את כל בעלי המחשבה. מה הפשט אומרים? פרק לפני תקיעת שופר, בדיוק נתקענו עם קורח בראש השנה? מה, הוא חסר לנו? הוא היה כזה צדיק? בני קורח הם אלה שאיתם אנחנו אומרים. אז כתוב שבאחד בעני השילוח, האדמור מאיש ביצה, אחד מהנועזים שבספרי החסידות, אז כתוב בעני השילוח דווקא בפרשת קורח, לא בענייני ראש השנה. כל העדה כולם קדושים. זה שאמר כתוב, שפת אמת תיקון לעד, ועד הרגיעה לשון שקר. כי זאת שאמרו אמת, מה זאת אומרת? כל העדה כולם קדושים, הוא קיים לעד. והשקר שהיה בפייה מתבטל תכף. ומזה הפסוק יהיה להם תיקון לעתיד. הרי העולם הולך לקראת התיקון שלו. ובאמת, כל העדה כולם קדושים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אלא שבאמצע יש לנו את העולם שצריך לעבור אותו בצורה שלמה. והנה דוד המלך עליו השלום, ביחסו במזמורים, בניו על שם קורח אביהם, בני קורח מזמור, יחזירו לכללו, כי אם לא היה להם טובה מזה, לא היה מייחסם לרע להם. זאת אומרת, העובדה שהם מתייחסים לקורח, זה כנראה נותן להם איזה נקודת זכות. אחרת מה פתאום דוד אומר לנצח לפני קורח, שיגיד לנצח לאביאסף, לאלקנה, למה הוא צריך לייחס אותם לאב הזה? זה ייחוס כל כך גדול להיות שייכים לקורח? ודוד המלך עליו והיינו מה שתיקן הארי לומר קודם תקיעת שופר המזמור לבני קורח ונתפשט בכל גבול ישראל. זאת אומרת, אולי נקרא קטע שטיפה יבאר את זה באמרי אמת של האדמו"ר הזקן מגור. אני חושב שהרעיון שמופיע פה הוא רעיון כזה. כשאנחנו עומדים בראש השנה ותוקעים בשופר, אנחנו מתפללים לעולם של תיקון. אנחנו מתפללים לעולם חדש, לעולם שנוצר בזה הרגע. בעולם של התיקון קורח צודק, כי כל העדה כולם קדושים. אלא מה שבדרך לעולם התיקון זה לא נכון, כי יש אנשים שעושים עבירות ויש אנשים שעושים דברים לא טובים. אבל בראש השנה אנחנו עכשיו מתחילים את כל היצירה מחדש. יש לעולם צ'אנס לתיקון. אז כשיש לעולם צ'אנס לתיקון, למה שלא נזכיר את קורח? קורח הוא זה שאמר כל העדה כולם קדושים. אז זה מתאים לנו לבוא ולהזכיר אותו. כך יש בכמה וכמה, בכמה וכמה מקומות מסביב, מסביב לנקודה הזאת ולעניין הזה. עכשיו אני מציע לחלק את הפרק לשלושה חלקים, והדבר מופיע בצורה מאוד בולטת. שלושה חלקים, מה זאת אומרת? את הכותרת אני מבודד, דיברנו עליה. למצח לבני קורח מזמור. מה המקום של בני קורח בראש השנה? אמרנו, עולם של תיקון, עולם של עתיד, עולם שבאמת כל העדה כולם קדושים. ואני חושב, אפילו, בוא נהיה יהודים פרקטיים. אנחנו מאמינים כשאנחנו עומדים בתפילה בראש השנה, כשאנחנו עושים זה פעים בדין, באמת הקדוש ברוך הוא מוכח לנו את האוברדרפט, מוכח לנו את המינוס, לא אני מוכר רק, אני עושה לכם בחשבון חדש. זה הפלא. רב שלום זלמן אומר מהחמם שהיום הכי שמח שלו בשנה זה יום כיפר. אמרו לו כאילו, אתה לא אוכל, לא שותה, לא זה, לא זה, מה? הקדוש ברוך הוא כאילו, אומר לי, אני עושה את הכל, אנחנו מתחילים את הכל מחדש. אז זה היום הכי שמח שלי בשנה, אני לא מצפה לי משהו אחר. זה הכי טוב, מתחילים מחדש את כל העניין. אז זה הולך עם בני קורח. עכשיו, מהו החלק הראשון? החלק הראשון הוא כדי להלן. עשיתי פה חלוקה וחלוקה משנית, בואו נתחיל קודם כל עם הבסיס. כל העמים תיקעו חף, זאת אומרת, המשורר, לא מדבר פה על משהו אישי. זה לא איזושהי נקודה, אלא זה רצון לחבר את העולם כולו. וכמובן שראש השנה זה יום ההמלכה העולמי, זה לא משהו פרטי של כמה יהודים עם שטריימלי, אנחנו בכלל צריכים לבוא ולהבין. כשכתוב בנביא, והיה ביום ההוא, ובאו עובדים ארץ אשור והנידחים ארץ מצרים, אז מתכוונים שיבואו לפה, חלק יהיו עם מכנסיים קצרים, חלק יהיו עם גופיות ריקו, לא כולם יהיו עם ספודקים ושטריימלים של בור ויבואו ויעמדו פה, זה לא קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה כל מיני דברים שלנו הם נראים מוזרים ומשונים, ככה יראה קיבוץ גלויות. וכל האנשים האלה יבואו, זה נראה מוזר, אבל זה המשמעות שלו. אז כל העמים תיקעו חף, ותיקעו חף יש שתי משמעויות, או מחיאת כפיים, או לתת ידיים. וזה ביטוי לחיבור ולצירוף של בני אדם. השפה היא לא תמיד זהה, לא תמיד אנחנו יכולים לדבר עם אנשים שבאו ממקומות אחרים. אז דרך אגב, במאמר מוסגר, אני למשל, ברוך השם שלא עשה לי ולא יעשה לי לה, אם הייתי מתמנה שר חינוך, הייתי מכריז על ערבית כשפת חובה בארץ. אנחנו אנשי ישיבת הכותל, אתה הולך בשוק, פוגש אותך ערבי, אומר לך מילה, אתה בטוח שהוא מקלל אותך. מי אמר? אולי הוא סתם רוצה לדבר איתך. אז אני אומר, אנחנו חיים פה במציאות כזאת, שאם היינו יודעים, אז פה מה קורה? המשורר מדבר על כל העולם כולו, אז הוא אומר, קודם כל בוא ניתן ידיים. כל העמים תיקוחה. הריאו לאלוקים, הריאו לאלוקים בכל רינה, זאת אומרת, הרצון הוא להמליך את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא פעל, עשה וכו' וכו'. עכשיו מה הוא אומר? למה? למה שניתן אלוקים בכל רינה? שימו לב, יש פה נימוק, כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. אתם שואלים, למה שלא נעשה את זה לכבוד איזה אלים? למה שלא נעשה את זה לכבוד מישהו? מבחן התוצאה. מבחן התוצאה כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. הקדוש ברוך הוא המלך הגדול. ולכן מה נעשה? כל העמים תיקוחה, חריר לאלוקים בכל רינה. הוא הוכיח את גדלותו, הוא הוכיח את עוצמתו. ידבר עמים תחתינו, ידבר. המילה דבר בעברית היא מלשון ינהיג. ינהיג, מלשון הנהגה. דבר אחד לדור. כך אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, דבר אחד מנהיג אחד לדור. דור לא יכול להתנהג עם 10 מנהיגים. אחד הולך ימינה, אחד שמאלה, אחד אחורה, אחד קדימה, לא יוצא מזה כלום. ידבר עמים תחתינו, ולאומים תחת רגלינו. שימו לב, המיוחד בפרק הזה, שצד ימין מקביל לצד שמאל כמעט בכל הפסוקים כולם. בצורה מאוד, כל העמים תיקוחף, הרים לאלוקים בכל רינה. כי השם עליון נורא, מלך גדול לכל הארץ. ידבר עמים תחתינו, ולאומים תחת רגלינו. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב, אשר אהב סלע. זאת אומרת, מבקשים מהקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל. זאת אומרת, זה החלק הראשון, והחלק הראשון, בהגדרה שאני מגדיר, המשורר קורא לכולם לשמוח ולהריע לכבוד מלכות השם. תשובה, האם הפרק הזה קשור לראש השנה? הפרק הזה בטבורו קשור לראש השנה. יש כאן קריאה להמלכת השם של כל האנושות כולה. זה עניינו של ראש השנה. וכפי שאמרתי, לא מדובר פה על משהו אישי. ההתפעלות והקריאה וכולי נובעים מהעובדה שהקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ, והעובדה שהוא ניצח את כל המלכים כולה, וממילא זה החלק הראשון. החלק השני הוא בין פסוק אחד. כל עבודת השם של ראש השנה מקופלת בפסוק שמופיע פה במסגרת. עלה אלוקים בתרועה השם בכל שפעה. זה רגע המלכה. זה הקדוש ברוך הוא עולה על כיסא המלכות. וכשהמלך עולה על כיסא המלכות, כל אחד זוכר את הטיפופים, מעלים את הדגל, עושים איזשהו עניין וכו'. עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. אלוקים, שם של מידת הדין. השם, שם של מידת הרחמים. זאת אומרת, עכשיו אי אפשר להגיד, עולה אלוקים בתרועה. רחמנא ליצלן, נדבר על הקדוש ברוך הוא כעל בן אנוש, אז לכן משתמשים פה בלשון עבר, עלה, אבל המטרה היא שכרגע הוא עולה, עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. זאת אומרת, ים של קולות, גואה, תרועה, כל שופר, אלוקים, השם, כיסא דין, כיסא רחמים. תחשבו על כל מיני מוטיבים שאתם מכירים בראש השנה. השופר נמצא פה, התרועה נמצאת פה. כיסא דין, כיסא רחמים, השם, אלוקים, הכל מופיע בתוך המרכז. זאת אומרת, אם ניתקתי את הכותרת, אז 4 פסוקים בהתחלה, 4 פסוקים בסוף, והפסוק הזה באמצע, אמרתי חלוקה אחת, תכף נראה חלוקה נוספת. עכשיו...
מה הפסוק הזה לא נכנס לחלק הראשון? אנחנו חוזר
בעניין. כי זה הטקס, זה התוצאה של החלק הראשון. החלק הראשון מעמיד את הקדוש ברוך הוא בסטטוס מיוחד בעולם. ולכן מה אנחנו עושים? אנחנו ממליכים אותו. זאת אומרת, זה הפועל היוצא של החלק הראשון. זה הנקודה שעולה מתוך החלק הראשון. החלק השני.
אמר
שיש
לו
תאים כתוב
כאילו
קול. ואם הקול
של
תיקוחה,
זה
שמסיפו ידיים.
אז אמרו שלא
משמעים
של
קול. בסדר, אז תיקוחה. אז אמרתי, זה או לעשות איזושהי פעולה. השאלה, איך אנחנו מסבירים את זה? אני... חושף לפניכם את כל המידע, אז אני אומר, יש גם מציאות כזאת. לתקוע כף זה כאילו לתקוע כף בכף, יד ביד, וזה משמיע כל. החלק השלישי, תראו מה מתרחש בו. זמרו אלוקים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוקים. אמרנו בהתחלה שמלך גדול על כל הארץ, כאן כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו מסכים. עכשיו, אחרי שכולם מודים במלכות השם, אין כבר קולות. לא צריך, שימו לב, הפרק נגמר בדממה. אין שום קולות של מוזיקה. לפי הצבעים שעשינו אפשר לראות את זה. מלך אלוקים על גויים, אלוקים ישב על כיסא קודשו, נדיבי ימים נאספו, עם אלוקי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי בשורה לעולם. הבשורה לעולם נפתחת בבני קורח, שהם אמרו שקורח, הסבא הגדול שלהם, אמר רעיון נכון, רק שהוא הקדים את זמנו. ראש השנה זה הזמן למימוש, זה הנה, אפשר להתחיל מחדש שבאמת כולם יהיו קדושים. אז החלק הראשון הוא החלק של ההכתרה, החלק השני הוא החלק, זאת אומרת, סליחה, לקראת ההכתרה, כולם עודים, החלק השני הוא חלק ההכתרה, והחלק השלישי הוא כבר איזושהי ירידת המתח, כולם נאספים, כולם מסכימים, כולם בהיר להם וברור להם שהקדוש ברוך הוא המלך. זה מבחינת המבנה, כן הרי.
למה? פסוק ט' רשום ראשון
עבר. למה?
פסוק ט' רשום
ראשון עבר. מלאך אלוקים על גויים ואלוקים ישר על כיסא קודשו. אני אתייחס לזה. זאת אומרת, לא, צודק. יש כאן תיאור בלשון עבר, כי החזון המשיחי הופך להיות מציאות. זאת אומרת, החזון שהיה נדמה לנו שהוא איזשהו משהו לעתיד לבוא, הוא הופך להיות המציאות עכשיו. אז כדי לתת לזה ביטוי, אז אנחנו אומרים מלאך אלוקים על גויים. זאת אומרת, הדבר הזה כבר מתבצע כביכול בפועל, המשיחיות הגיעה, היום אנחנו מתחילים את כל המציאות מחדש.
איפה
הסיגמון פסוק ו', פסוק ו', כן, אבל שם הפרשנים אומרים שאנחנו לא רוצים לעסוק באנשת הקדוש ברוך הוא, האנשת מלשון אנוש. אז אפשר להגיד עולה הקדוש ברוך הוא. נכון, אפשר בהחלט להגיד את הדבר הזה. עכשיו, אלה היסודות הגדולים. שימו לב לרגע לשורש, לשורש עין למדי, מה שנקרא עליון. אז תראו שזה מופיע כי השם עליון נורא. אחרי זה בחלק השני בפסוק ו' עלה, אחרי זה נעלה. זאת אומרת, העניין הזה של עין למדי שלוש פעמים בכל אחד מן החלקים. הלאה, המלכות, מלך גדול על כל הארץ, זמרו למלכנו בפסוק ז', ואחרי זה בפסוק ט', מלאך אלוקים. זאת אומרת, גם עלייה, גם מלכות. אחרי זה, א', ר', צדיק. איפה אנחנו מוצאים את זה? איפה אנחנו מוצאים את זה בחלק הראשון? פסוק ג'. איפה פסוק ג'? יופי, נכון, על כל הארץ. אחרי זה, אנחנו רואים בפסוק ח', הארץ, ואנחנו רואים בפסוק י' מדיני ארץ מאוד נעלה, ביטויים שחוזרים על עצמם, והמילה כי, תראו בפסוק ג' כי השם עליון נורא, בפסוק ח' כי מלך כל הארץ אלוקים, בפסוק י' כי לאלוקים מדיני ארץ מאוד נעלה. פשוט מערכת, מה לא מסתדר לך? עם אלוקי אברהם, אתה שואל? כן, זה ודאי מושג של ארץ ישראל, אבל זה לא כתוב, לא כתוב בשורש הזה. עכשיו, בואו נעבור על כמה ביטויים בפרק, על כמה ביטויים, על כמה מילים, ככה לפי סדר הפסוקים. עד עכשיו, מי שרוצה לשאול, להעיר, להוסיף, אני חושב אבל שהפרק הזה כבר מקבל מימד עצום, מה פתאום הארי בחר בפרק הזה, עם הרעיון העמוק הזה של בני קורח, שיש אפשרות לתקן את העולם. הרי מה הגמרא בסנהדרין אומרת לנו? שבני קורח נמצאים אין שם בגיהנום, ופעם בחודש הם מסתובבים בקרוסלה ומה הם צועקים? משה אמת ותורתו אמת. זאת אומרת, יש סיכוי לתיקון בעולם. מה אנחנו מבקשים בראש השנה? אדם עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, שואל את עצמו, יש לי סיכוי או אין לי סיכוי? אומרים לו, תשמע, יש לך סיכוי. בני קורח לא מתו. אז אתה יותר גרוע מבני קורח, אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, אבל תרצה לעשות. מצד שני יש פה את הקריאה לכל העמים, דרך אגב, זה קצת דומה לפרק, לפרק צדיקי, שבו אנחנו מתחילים את קבלת שבת, לכו לרננה להשם, נריע לצום ישראל, מקנה פנה בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול השם הוא מלך גדול על כל אלוקים. זאת אומרת, יש גם כן איזושהי קריאה לכל האנושות. אני פותח רגע סוגריים, במצב שאנחנו נמצאים בו, אתם כבר ילדים גדולים, כבר הייתם בצבא, ראיתם את כל העניינים כולם. אני מנסה להיכנס לרגע לראש של אסד. הוא הרג בשנה האחרונה 100,000 אזרחים.
יותר.
מה?
יותר.
יותר. נניח, 100,000. ואני לא מתחרה, אריה, לא מתחרה עם הידיעות שלך מדבקות בחדשות. אני לא אסתם. הרג 100,000 אנשים. עכשיו, בשביל מה הוא הרג אותם? כי הוא רוצה להיות נשיא סוריה. עכשיו, לו יצויר שהוא היה מסכים, הוא ואשתו וילדיו, לגור בארמון שלו בדמשק, להגיד להם, אתם יודעים מה, חבר'ה, אני לא מוצלח, תנהל לי אותם את העניינים, תנו לי להיות אזרח פשוט. מישהו היה עושה לו משהו?
כן, היום מצחים אותו, קטונים אותו, מתעללים
אותו. אם הוא היה עוזב את הנשיאות ואומר, רבותיי, תעשו מה שאתם רוצים,
זה גם חסד דעת.
מה זה?
זה שני פלגים
מבובה. מה אני מנסה? מה אני מנסה? לא, מובארק לא רוצה לפרוש בזמן, לכן עשו לו את מה שעשו. אני מתכוון לומר, אני לא נכנס עכשיו לשיחה פוליטית, אבל נחשוב, יש פה גם אנשי מודיעין וכולי, אני לא יכול להתחרות עם המידע שלהם, אבל אני אומר שאנחנו מסתכלים על העולם, עכשיו אמריקה הולכת להזיז כוחות, אני מתאר לעצמי שלהרים טייסת אחת לאוויר, זה מסתום למיליון דולר, התחמושת שיש עליה זה עוד מיליון דולר, זאת אומרת, על מה העולם מבזבז אנרגיה ומה יהיה בסוף? מה יהיה בסוף? מה יהיה בכל הסיפור הזה? זאת אומרת, העולם, הקריאה הזאת לתיקון של העולם, אני אומר, אנחנו כאנשים חושבים, זה לא קשור לדתיים וחילוניים בכלל, זה קשור לאנושות חושבת, זה קשור למחשבה. תארו לעצמכם שאת כל המשאבים האלה היו לוקחים לבריאות, לכלכלה, לספורט, לתרבות, לכל מיני דברים, איזה עולם היה? ריבונו שלנו יצא עולם נפלא. עכשיו, על מה הדיון? האיראנים משקיעים מיליארדים 20 שנה לפתח פצצת אטום. מישהו מאיים עליהם? לא יודעת, מישהו מאיים על האיראנים, מישהו רוצה לעשות להם משהו? מה אתם, יש לכם מדינה, אין לאנשים מה לאכול, אוכלים אורז אפילו לא בצלחות חד פעמיות, כי אין להם את הדבר הזה. אז מה מונח פה בעולם? זאת אומרת, ותחשבו, כולכם הייתם בצבא, כמה משאבים הצבא משקיע, וכמה מתאמצים, וכמה משתדלים, וכו' וכו', כדי שהמדינה הזאת תעמוד על תילה. מגיע לנו יום אחד בשנה, ראש השנה, זה לא כמו יום כיפור. יום כיפור, שם בגדנו, אנחנו מתפללים על העניינים הפרטיים שלנו, אבל ראש השנה זה היום האוניברסלי הגדול ביותר. אנחנו, וזה מה שכתוב פה בפרק, כל האמן תיק מוכח, בואו נקים במלכות השם, ואז מה יהיה? לא ידע גוי גול חרב וכיתתו חרבותיהם לעיתות, זה כתוב לא הייתי שם אף פעם, אבל זה כתוב בכניסה לבניין האום בארצות הברית. זאת השאיפה, זה טירוף מה שהעולם נמצא בו. אנשים מתים כי אין להם מה לאכול, אנשים לא מטופלים מבחינה בריאותית, כי אין כסף לקנות מכשיר MRI ולשים אותו אני לא יודע באיזשהו מקום. כל העולם, במה אנחנו עסיקים? ואני חושב שזה חלק מההכנות שלנו לראש השנה. לתקן עולם במלכות שלהם. זה לא שמדינת ישראל תהיה איזו אימפריה כובשת של כל העולם כולו. בסדר, אז נזכן את גבולות ארץ ישראל וגבולות ההבטחה. גם מעבר הירדן, חלק מעבר הירדן המזרחי וכו' וכו'. אבל מה מדובר שמדינת ישראל תהיה איזה, אני לא יודע מה, משהו ככה מאנטרקטיקה ועד אוסטרליה? אז זה מדובר בכלל, לא זאת הסוגיה. והפרק הזה מביע את זה כל כך יפה, כי השם עליון נורא ידבר עמים תחתינו. אולי אפילו במשמעות שלא תחתינו, אלא תחתיו. זאת אומרת, ריבונו של עולם ישכנע, כאילו עם ישראל יצליח לשכנע את אומות העולם שיהיו תחת מלכות השם, שזה כדאי להם, שזה יהיה עולם מתוקן, שזה יהיה עולם של איזו התנהגות, ומה אנחנו מבקשים? מה שדניאל אמר קודם, נבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. אנחנו מבקשים, הנחלה שלנו לא מבקשים להשתלט על כל העולם כולו. את גאון יעקב אשר אהב סלע, זה החלק שלנו. כל זה יקרה מתי? כשאלוקים יעלה בתרועה השם בכל שופר, ואז כל העמים כולם, כי מלך כל הארץ אלוקים, מלך אלוקים על גויים, אלושים אלוקים ישר, נדיבי עמים נאסף, עם אלוקי אברהם. מי האדם שמקרב הכי הרבה אנשים לשכינה? אברהם אבינו, עם אלוקי אברהם. שרה מגייר את האנשים, אברהם מגייר את האנשים. איזה משהו קוסמופוליטי כזה שכולם, שכולם מוכנים להתאחד תחת איזשהו רעיון. זה הרעיון של תיקון העולם בחזית הימים. והרעיון הזה יש לו פוטנציאל כל אימת שמגיע ראש השנה. אז ממי, כשאנחנו עומדים, יש לנו מצווה אחת בראש השנה, תקיעת שופר. וגם במצווה הזאת, ריבונו של עולם מבקש מאיתנו להיות פסיביים. אין ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לתקוע בשופר. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. מצווה פסיבית, לא אקטיבית, אנחנו לא עושים כלום, אנחנו שומעים. כי יום אחד בשנה, ריבונו של עולם מבקש מאיתנו, חבר'ה, תפסיקו לדבר, תקשיבו. תקשיבו, אתם כל היום מדברים. כל היום אתם מדברים, כל אחד יש לו מה להגיד. בכל נושא, בכל עניין, מה צריך לעשות, מי צריך לעשות. כמו שלום, חבר'ה, בוא נעצור לרגע את המרוץ המטורף. ולכן אין דיבורים בראש השנה. יש תקיעת שופר. וסביב התקיעה הזאת מבקש למנצח לבני קורח מזמור. אם הם אכן אמרו את הפרק הזה, בוא מאחד את כל האנושות מסביב לרעיון הזה. בערי בתקופת צפת, שהכניס כל מיני יסודות קבלים לתפילה, לחד עודי למשל. כל קבלת שבת. מה היה לפני הערים בקבלת שבת? היו בהם לבית הכנסת. יש דיון בראשונים, האם אומרים והוא רחום בשבת. תשובת הרמב״ם, פעם ראשונה, בתקופת הרמב״ם, לפני כן לא מכירים כלום. שואלים את הרמב״ם, האם מותר להגיד לפני התפילה בליל שבת, מזמור שיר ליום השבת? תשובה של הרמב״ם, מותר, אתם יכולים להגיד. תארו לעצמכם, אתם יכולים לתאר לעצמכם איך נראה ליל שבת שלנו. אנחנו באים לבית כנסת, אומרים בורחו, מתפללים מה יהיו בורחים אחר כך. זה מה? כמו בחיים. זה נראה לנו מוזר מאוד, אז מה הרי הכניס את העניין הזה? אז עד תקופת הארי, היו בהם, תורים בשופר, הולכים הביתה. תקנת הדיעבר וקיסרים וכו'. בא הארי ואומר, מה זה תקים בשופר? אנחנו צריכים, החונס, אנחנו צריכים לעשות איזשהו עניין. בוא ניקח את הפרק הזה, עם הרעיון של השבע, עם כל מה שמקופל פה כפי שאמרנו, אנחנו נגיד אותו לפני תקיעות, ואז נוסיף פסוקים, וראשי תיבות של הפסוקים, קרא שטן. תסתכלו במחזורים, זה כתוב בכל המקומות כולם. קרא שטן, קולי שמעת, תעלה מוזמך לרווחתי לשעבתי. ראש בך אמת הוא לעולם כל משפט צדקך. הרוב עבדך לא טוב אלי אשר מזיידים. שטן זה סס אנוכי על אמרתך. ת' זה טוב טעם ודעת למדני. נון זה, נו מה זה שם נון? נדבות מרצן האשר ומשפטך למדני. זאת אומרת, כשאומרים את הפסוקים הללו, כל הפסוקים מתאימים פסוק אחד מאחד. כל הפסוקים מתאימים פסוק אחד מאיחה, וקולי שמעת, תעלה מוזניך לרווחתי ושערתי, זה פסוק מאיחה, שנכנס שם גם כן, ופתאום כל התקיעה השופר הזאת, אז עומדים יהודים, שמים את הטלית על הראש, מי שנשוי, מי שלא, בעזרת השם תהיה לו טלית, הוא ישים אותה על הראש, מכניסים את הילדים ואומרים את הפרק הזה, אבל עם איזושהי משמעות, עם איזשהו תוכן, מה אנחנו מבקשים? מה אנחנו מבקשים בתקיעת שופר? מה אנחנו רוצים להשיג בתקיעת שופר? איזה קריאה של מלכות אנחנו הולכים ומבקשים לריבונו של עולם? עכשיו אני רוצה לעבור בארבע דקות שיש לנו על כמה הערות פרשניות בפרק. אז קודם כל ככה, כל העמים תיקעו חף, כתוב במצודות שזה ביטוי לשמחה. רש"י אומר, תהיו שותפים להריע לאלוקים בכל רינה. יש הרבה דיונים מסביב לעניין הזה. כמובן שפסוק ג' מדגיש, כי השם עליון נורא, לא חלילה האלילים, אלא דווקא הקדוש ברוך הוא. פסוק ד', ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, באיזשהו מקום, אנחנו בסכנה, כי אם באמת כל העדה כולם קדושים, אולי כל האנושים כולם קדושה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הרעיון הקורחי, לוקחים אותו עד הסוף, אז מה זאת אומרת, כל העדה כולם קדושים, כל העולם כולם קדושים. הרי כולם תוקעים לך וכולם ממליכים את הקדוש ברוך הוא. שימו לב שיש בפרק הזה מקור מיוחד לעם ישראל. ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אוהב סלע. ריבונו של עולם אומר לנו, אתם אהוביי, אתם עם בחירה, ולכן נשאר מקום בתוך כל התיקון הזה של העולם. לכן יש את הנקודה שלכם, היא לא תזוז, היא לא תשתנה בשום עניין ובשום דבר. עכשיו כמובן, אחד מהיושבים פה יכול להגיד שגאון יעקב זה ארץ ישראל. אחד יכול להגיד שגאון יעקב זה ירושלים. אחד יכול להגיד שגאון יעקב זה המקדש. וכמובן שהפרשנים כבר, כל אחד לוקח את זה למקום שלו. למשל ביחזקאל, אנחנו מוצאים שגאון זה ביחס למקדש. בתורה, גאון מוזכם, בתוכחה. ויש עוד כל מיני ראיות, עוד כל מיני ראיות לעניין הזה. כמובן, אמרתי פסוק והוא המוקד, עלה אלוקים בתרועה, אלוקים זה דין, השם וכל שופר. וההקבלות הן בין התרועה לבין השופר, זה העיקר, זה ההמלכה, זה המציאות, זה מה שיש לנו כאן. פסוק ז' הוא נקודה מעניינת. זמרו לאלוקים, זמרו אלוקים, זמרו, זמרו למלכנו, זמרו. מה זה מזמור? לחתוך. זאת אומרת, באיזשהו מקום אנחנו מבקשים לחתוך את הדינים, אנחנו מבקשים לחתוך את הדברים הלא טובים, את הדברים שמפריעים לנו, שמשבשים אותנו, ואם אנחנו מסיימים, אז אני חושב שבפסוק ט' אנחנו מתחילים, וזה מה שאריאל שאל קודם, אנחנו מתחילים באיזשהו מקום את התיאור של התקופה המשיחית. הקדוש ברוך הוא מולך על הגויים, הוא יושב על כיסא קודשו, לא חלילה שעכשיו זה לא קורה, אלא עכשיו אנחנו לא מכירים בזה. מלאך אלוקים על גויים הפשט הוא שכולם יכירו בזה, שזה יהיה בולט, שזה יהיה ידוע, שזה יהיה מפורסם, שזה יתפוס איזשהו מקום. ואברהם אבינו, ראש המאמינים, עם אלוקי אברהם, זה כמובן הביטוי הכי משמעותי. ומה זה נדיבי עמים? נדיבי עמים זה המושלים, זה הנכבדים שבעמים. המאירי אומר שזה המלכים הגדולים של העמים. כולם מאמינים. ומה מתאים לנו יותר לסיים את הפרק ביום הזה, בכל הקולות המלחמה שעולים בעולם, כי לאלוקים מגיעים אל ארץ מאוד נעלה. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא בעל היכולת להגן על הרוחים בו. כי לאלוקים מגיני ארץ מאוד נעלה. הקדוש ברוך הוא מגן על כל מי שבוטחים בו, או מי שמגן על העולם בידי הקדוש ברוך הוא. ונעלה, זה מה שיעלה את כיסא השם. כיסא השם לא יהיה מבוזה, לא יהיה בזוי, לא יהיה מושפל. אם אני מסתכל בשתי שורות, אם אתם מסכימים למה שניסינו ללמוד פה, אני חושב שבעקבות אברהם אבינו, קודם למדנו את הפרק מההתחלה לסוף, בחצי דקה שאין לנו אני רוצה ללכת מהסוף להתחלה, שבעקבות אברהם אבינו, שהוא צועד לקראת הקדוש ברוך הוא, כל האנושות צועדת לתיקון הגדול שלו. ומה לנו יותר מראש השנה, הוא ממש היום של כל הסיפור הזה. כולם מקבלים עליהם את מלכות השם, תקיעת השופר היא טקס ההמלכה המרכזי, משברים אותו באינטרנט לכל העולם כולו. הנה ממליכים את ריבונו של עולם, ולכן לפי הדבר הזה, כל הפרק הזה מקבל כזאת משמעות עמוקה, שאנחנו שואלים את עצמנו, איך לא תקנו את זה לפני הארי? זאת אומרת, למה הארי היה צריך לגלות לנו את הסודות האלה כבר הרבה הרבה לפניו, היה צריך לעשות את העניין הזה, שנזכה באמת להגיד את הפרק הזה בעוצמה, ונזכה לשמוע שופר של משיח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.